הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני מהלכות נדרים. בפרק זה מדבר הרמב״ם תחילה על כך שצריך שיהיו פי וליבו שווים לעניין הנדר, דין הנודר על דעת אחרים והחוזר בו בתוך כדי דיבור, דין המקדים תנאי לביטול נדרו, אופן פירוש לשון הנדר, הזהירות מקלות ראש בנדרים, ובחלקו האחרון של הפרק מדבר הרמב״ם בדיני ההפקר שהרי הוא כמו נדר. פותח הרמב״ם בהלכה א', אחד הנודר מפי עצמו, שאמר הרי דבר זה אסור עליי בנדר, או שהדירו חברו ואמר אמן, שאמר לו חברו הרי אתה אסור בדבר זה בנדר, והוא אמר אמן, דהיינו אמת הוא הדבר, או דבר שעניינו כעניין אמן, כגון שאמר הן או קיבלתי עליי נדר זה, שהוא מתפרש כקבלת הדברים של חברו על עצמו. דהיינו שלצורך עלות הנדר, אין צריך שהוא עצמו יאמר הרי אני אוסר עליי דבר זה, אלא אף אם הוא לא הוציא כלל את האיסור מפיו, אלא רק חברו דיבר על האיסור. והוא אמר דברים שמשמעם שהוא מקבל את דברי חברו, הרי הנדר חל עליו. וכפי שהדין הוא גם לגבי שבועה. הלכה ב' ומכל מקום אין הנודר נאסר בדבר שאסר על עצמו עד שיוציא בשפתיו שיאמר בפיו שהוא אוסר עליו דבר זה או שחברו יאמר את הדברים והוא יאמר בפיו אמן וכדומה. וכדי שיחול הנדר צריך גם שיהיה פי וליבו שווין שיתכוון בליבו למה שמוציא בשפתיו כמו שביארנו בשבועות. אבל המתכוון לנדור בנזיר, שכוונתו בליבו הייתה לקבל על עצמו נזירות, ולמעשה הוא נדר בקורבן, שיצא לו מהפה בטעות שהוא מתחייב להביא קורבן, או שבדעתו הייתה להתחייב בקורבן ונדר בנזיר, שבטעות הוציא מפיו שהוא מקבל עליו נזירות, וכן אם על אותה התחייבות עצמה, כגון לאסור על עצמו דבר מסוים, היה בדעתו להתחייב עליה בשבועה, ולמעשה הוא הוציא בפיו שנדר, או שנתכוון לנדור ונשבע שבדעתו הייתה לאסור עליו את אותו דבר בנדר ובטעות יצא מפיו שהוא נשבע על הדבר, או שנתכוון לומר שהוא אוסר על עצמו תאנים ובטעות הוא אמר שהוא אוסר על עצמו ענבים, הרי בכל המקרים הללו הרי זה מותר בשניהם, דהיינו הן בנזיר והן בקורבן, הן בנדר והן בשבועה, הן בתאנים והן בענבים, ואין כאן נדר כלל, כי לצורך עלות הנדר צריך שיתכוון בליבו וגם יוציא בשפתיו את אותו דבר עצמו, ורק כך על הנדר הוא כפי שהדין הוא בנוגע לשבועה. ומקור הדבר הוא מה שנאמר בתורה לגבי שבועה בפרשת ויקרא לבטא בשפתיים, ולגבי נדר בפרשת מתות או מבטא שפתיה. הרי מפורש בכתוב שצריך לבטא את השבועה או הנדר בשפתיו, והלשון לבטא או מבטא משמעותו היא גם שהוא מבטא בשפתיו את רחשי ליבו, ולפיכך צריך שיהיו פי וליבו שווים בדבר. הלכה ג', הנודר על דעת אחרים שקיבל על עצמו בנדר דבר מסוים ואמר שנדרו יחול כפי שאחרים מבינים את הדבר, הרי זה כנשבע על דעת אחרים, שכשם שהנשבע על דעת אחרים אינו יכול לומר כך היה בליבי, אלא שבועתו תחול כפי שמבינים את הדבר האחרים, כך הוא הדין בנוגע לנדר על דעת אחרים. וכן הנודר וחזר בו בתוך כדי דיבור, תוך כדי אמירת שלום עליך מורי ורבי מאה שנדר, או שמיכו בו אחרים על נדרו בתוך כדי דיבור, וקיבל שהוא הסכים לחזור בו מנדרו, ונחלקו בדבר המפרשים, האם רק מחאת האחרים צריכה להיות בתוך כדי דיבור מנדרו, והוא יכול לחזור בו תוך כדי דיבור ממחאתם, או שגם חזרתו צריכה להיות בתוך כדי דיבור מנדרו. ובכל אופן, כאשר הוא חזר בו בתוך כדי דיבור, בין אם הוא חזר בו מעצמו, ובין אם הוא חזר בו משום מחאתם של האחרים, הרי זה מותר, דהיינו שנדרו מתבטל, ודין כל אילו הדברים בנדרים, דהיינו הנודר על דעת אחרים, וכן הנודר וחזר בו בתוך כדי דיבור, כדינן בשבועות, שהרי הכתוב בפרשת מתות משווה אותם זה לזה, איש כי ידור נדר להשם, או איש שווה שבועה. ובטעם היתר כאשר הוא חוזר בו בתוך כדי דיבור, ביאר הרמב״ם בהלכות שבועות מכיוון שזה דומה לטועה. דהיינו שתוך כדי דיבור משבועתו, הוא עדיין לא גמר בדעתו לגמרי לקבל עליו את השבועה, וכשחוזר בו הרי זה כאילו נשבע לכתחילה בטעות. וכך הוא הסבר הדברים גם בנוגע לנדר. הלכה ד', מי שהתנה קודם שידור ואמר כל נדר שידור מכאן ועד 10 שנים, הרי אני חוזר בהן, או הרי הן בטלים וכיוצא בדברים אלו, שהוא מתנה מראש שכל הנדרים שהוא ידור ב10 השנים הקרובות יהיו בטלים מעיקרם, ואחר כך במשך אותם 10 שנים הוא נדר נדר. הרי אם היה זוכר את התנאי שהתנה תחילה שכל הנדרים יהיו בטלים בשעה שנדר את נדרו, הרי נדרו קיים, שהרי ביטל את התנאי בנדר זה שנדר אתה, שהרי אם הוא רוצה שנדריו יהיו בטלים, מדוע הוא נודר? ומכאן שבשעת הנדר הוא חזר בו מאותו תנאי שיהיו נדריו בטלים. ועל ידי שחזר בו הוא מבטל את תנאו הראשון ונדרו חל. ואם לא זכר את התנאי הראשון בשעה שנדר, אלא נזכר בו רק אחר שנדר, אף על פי שלא הוציא בפיו שהוא זוכר את התנאי ומקבלו, אלא קיבל את התנאי רק בליבו וקימו, שהתכוון שתנאו שהנדר יתבטל, יתקיים, הרי הנדר בטל. דעתה נתברר שזה שנדר הוא רק משום שלא זכר את התנאי, ותכף שנזכר בתנאי הרי הוא מקיימו, ואם כן בשעה שנדר הוא לא התכוון לחזור בו מהתנאי, ולפיכך חל התנאי ונדרו מתבטל. ואף על פי שלא הוציאתה את החזרה בפיו מכל מקום, מכיוון שכבר הקדים את החזרה לנדר והוציאה בפיו מקודם בשעה שהתנה את התנאי, הרי בכוחה לבטל את הנדר. אם גם מלכתחילה לא הוציא את התנאי בפיו אלא רק קיבלו בליבו, הרי דברים שבלב אינם דברים והתנאי קיים. ויש מי שמורה להחמיר ואומר שמה שבאים כאשר נזכר בתנאי לאחר הנדר הוא קיבל את התנאי בליבו וקיימו, הרי הנדר מתבטל, הוא רק באופן שיזכור את התנאי אחר שנדר בתוך כדי דיבור, שרק אז מועיל התנאי כדי לבטל את הנדר, שהרי גם ללא התנאי יכולו לחזור בו מהנדר בתוך כדי דיבור. אך אם נזכר בתנאי לאחר כדי דיבור, הרי מכיוון שבשעה שנדר הוא התכוון לקיים את נדרו, הרי הנדר חל. ובשולחן ערוך כתב שיש לחוש לדעה זו ולהחמיר בדבר. הלכה ה', מי שהקדים את התנאי שכל הנדרים שידור בעתיד יהיו בטלים לשנה או ל10 שנים, ואחר כך נדר ונזכר בשעה שנדר שיש לו תנאי מסוים, ושכח על איזה דבר התנה, וכיצד היה התנאי? דבשונה מהמקרים המדוברים בהלכה הקודמת, שבהם או שהוא זוכר בשעה שנדר שהתנה שלא יחולו נדריו, או שהוא לא זוכר כלל שהתנה, הרי בהלכה זו מדובר שהוא זוכר בשעה שנדר שהתנה, רק הוא לא זוכר מה הוא התנה. ובמקרה כזה הדין הוא שאם אמר בשעת הנדר על דעת ראשונה אני עושה, וכך גם אם חשב כן בליבו, אין נדרו נדר, שהרי ביטלו. ובשעה שהוא נדר את הנדר הוא אמר או התכוון שהוא על דעת הראשונה, דהיינו על דעת מה שהתנה, וכאשר מתברר אחר כך שמה שהתנה הוא שהנדר יתבטל, הרי מובן שנדרו בטל. ואם לא אמר בשעה שנדר וגם לא התכוון לכך שעל דעת ראשונה אני עושה, כבר ביטל את התנאי וקיים את הנדר, שהרי זכר בשעת הנדר שיש שם תנאי, ואף על פי כן נדר, דאף על פי שהוא לא זכר מהו התנאי, הרי מכיוון שנדר סתם ולא על דעת הראשונה, הרי בוודאי בדעתו לנדור סתם, ושכל תנאי שהתנה תחילה יתבטל. הלכה ו', ויש מהגאונים שאומרים שאין כל אלו הדברים נוהגים, דיינו האפשרות לבטל את כל הנדרים שידור בעתיד על ידי תנאי מוקדם, אלא בנדרים בלבד, אבל לא בשבועות, שאם יקדים תנאי שכל השבועות שישבע במשך השנים הבאות לא יחולו, אין התנאי מועיל בזה מפני חומרתה של השבועה, ויש מקור לדבריהם בתלמוד ירושלמי. ויש מי שמורה שדין הנדרים והשבועות בעניינות אלו אחד הם, וכי יש לו להקדים תנאי לשבועתו כדרך שאמרו בנדרים, דאף ששבועה חמורה יותר, מכל מקום גם בא מועיל התנאי. והרדבז כתב שדעת הרמב״ם כשיטה זו השנייה, שהרי בפרק הבא הוא כותב את ההבדלים בנדרים לשבועות והוא לא מונה הבדל זה ביניהם. אף שאפשר לומר, מכיוון שיש בדבר מחלוקת שהרמב״ם לא הכריע בה, לפיכך הוא לא מונה זאת כאחד ההבדלים. ומכל מקום בשולחן ערוך פסק כשיטה זו. הלכה זין, סתם נדרים להחמיר. דכאשר יש לנו ספק בלשון מסוימת שהאדם אמר, האם הוא התכוון לאסור על עצמו את הדבר בנדר או לאו, הרי אנו מחמירים ואומרים שכוונתו לאיסור, שבאם כוונתו להיתר היה לו לשתוק ולא לומר כלום, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. ויש אומרים שזהו מהדין דספקא דאורייתא לחומרא. ופירושן, דהיינו שאם לאחר שאמר דבר המשתמע לשתי פנים, הוא מפרש את דבריו שהתכוון לאופן מסוים, הרי יש בו להקל ולהחמיר, שאנו מקבלים את פירושו, שאם מפרש שהתכוון לחומרה, הרי הוא נאסר בנהדר, ואם מפרש שהוא מתכוון לכולה, הרי אנו מקבלים את דבריו, והוא לא נאסר בדבר. כיצד, אומר הרי הפירות האלו עליי כבשר מליח, וכיין נסך, הרי אנו אומרים לו, ומה היה בלבך, למה התכוונת? אם פירש ואמר כבשר מליח של קורבן, וכיין שנתנסך על המזבח היה בליבי, הרי זה אסור, שרי התפיס את נדרו בדבר הנדור, כפי שנתבהר בפרק הקודם, שכאשר הוא אומר על דבר המותר, שיהיה אסור כדבר אחר, שניתן לאוסרו על ידי נדר, הרי נדרו חל, ולפיכך כאשר הוא מפרש שהתכוון לומר שהפירות יהיו עליו כבשר קורבן וכיין שמתנסך על גבי המזבח, שאפשר להכיל בהם קדושה על ידי נדר, הרי נדרו חל. ואם אמר לא היה בליבי, אלא תקרוב את עבודה זרה, בשר שמקריבים לעבודה זרה ויין שנתנסך לה, ששניהם אסורים בהנאה, אך אין איסורם בא בנדר ולפיכך אי אפשר להדפיס בהם את הנדר, הרי זה מותר באכילת הפירות משום שאין נדרו חל. ואם נדר סתם, שאמר הרי הפירות האלו עליי כבשר מליח וכיין נסך, ולא פירש את דבריו למה הייתה כוונתו, וכאשר שאלו אותו הוא אומר איני יודע למה נתכוונתי, הרי זה אסור. כאמור שאין אדם הוציא דבריו לבטלה ובוודאי התכוון לאופן האסור, אלא אם כן פירש שנתכוון ליתר. הלכה חטא, וכן האומר הרי הפירות האלו עליי חרם, הרי אם הוא מפרש שנתכוון שיהיו הפירות עליו כחרם של בדק הבית, דיינו כדבר שהאדם החרים לבית המקדש, שהוא ממון הקדש ואסור בהנאה, הרי נדרו חל והוא אסור באכילת הפירות. ואם הוא מפרש שכוונתו הייתה שהפירות יהיו עליו כחרמי הכהנים, כממון שהאדם החרימו לכהן, הרי הוא מותר באכילת הפירות ולא חל עליו נדר, מפני שחרמי הכהנים הם ממון שלהם ואין בה איסור שלאחר שהם באו לידי הכהן הרי הם חולין גמורים ואין בהם שום איסור הנאה שהכהן יכול גם למוכרם לגוי וכדומה. ואף שקודם שבאו לידי הכהן אסור לו לאדם ליהנות מהם, מכל מקום סתם חרמי כהנים משמעותם לאחר שבאו לידי הכהן, ומכיוון שהם מותרים בהנאה כחולין, הרי זה כמדפיס נדרו בחולין, שאומר הרי דבר זה עליי כפירות חולין, שברור שלא חל כאן שום איסור. ואם סתם שלא פירש מה הייתה כוונתו וכששאלנו אותו הוא אומר סתם נדרתי בחרם ואיני יודע למה נתכוונתי, הרי הוא אסור לפי הכלל האמור שסתם נדרים להחמיר. הלכה תת, וכן אם אמר הרי אין פירות אלו עליי כמעשר, הרי אם פירש שכוונתו שיהיו הפירות כמעשר באימה, הרי חל הנדר והוא אסור בפירות, מפני שמעשר באימה הוא קורבן שהקדישו בידו, כמו שביארנו בפרק ראשון, שאין הבאימה העשירית נעשית קדושה מאליה, אלא על ידי זה שהאדם מעביר 10 באימות תחת השבט, ואז הוא מקדש את הבאימה העשירית לקורבן, ואם כן קורבן מעשר באימה, הוא דבר האסור בהנאה נוצר על ידי מעשה האדם כנדר, ולפיכך כאשר הוא מפרש שכוונתו הייתה שהפירות יהיו כמעשר באימה, הרי חל עליו דין הנדר. נדר, ואם פירש שכוונתו הייתה שהפירות יהיו כמעשר דגן, מעשר הניתן מהתבועה, הרי אין נדרו חל והוא מותר בפירות, שהרי מעשר הוא חולין והוא מותר בהנאה. ואף לשיטת רב מאיר, שמעשר ראשון אסור לזרים, מכל מקום אין המעשר בא על ידי נדר, ואף שהוא מגיע על ידי הפרשתו כמעשר באימה, הרי ההבדל ביניהם הוא שהבאימות קודם שהפריש מהם מעשר באימה הם יותר גמור, וכל חלות הקדושה הוא על ידי הפרשתו את הבאימה העשירי, מה שאין כן בפירות שלפני הפרשת המעשר הם כבר טבל, ולפיכך אין הדבר נחשב שהמעשר נוצר על ידי מעשהו כנדר או נדבה. ואם סתם שלא פירש למה הייתה כוונתו, הרי זה אסור בפירות, שהרי סתם נדרים להחמיר. הלכה יוד, וכן אם אמר הרי אין פירות אלו עליי כתרומה, הרי אם הוא מפרש שלתרומת הלשכה נתכוון לשקלים הנמצאים בלשכה מיוחדת בבית המקדש, שקונים מהם את קורבנות הציבור, שהם באים עם מחציות השקל שעם ישראל נותנים, הרי זה נחשב שהתפיס בדבר האסור הבא בנדר, ולפיכך נדרו חל והוא אסור בפירות. ואם פירש שלתרומת הגורן נתכוון לתרומה שמפרישים מהתבועה לכהן שמפרישים אותה בדרך כלל מהגורן, הרי הוא מותר באכילת הפירות שאין נדרו חל, שהרי התרומה איננה דבר היכול לבוא על ידי נדר. ואם סתם, שאמר הרי אין עליי כתרומה ולא פירש את כוונתו, הרי הוא אסור באכילת הפירות, משום שסתם נדרים להחמיר, וכן כל כיוצא בזה, שכאשר הוא נקט בכל לשון אחרת שמשתמעת לשתי פנים לאיסור ולהיתר, הרי שואלים אותו למה הייתה כוונתו, ובאם סתם שאינו יודע לפרש את כוונתו, הרי צריך להחמיר. המשיך הרמב״ם בהלכה י' במה דברים אמורים שכאשר הוא נקט בלשון המשתמעת לשתי פנים, הרי שואלים אותו למה נתכוון ועל פי זה קובעים האם הוא אסור או מותר, ובאם סותם צריך להחמיר, זהו רק במקום שמשמע כל אחד מאלו שם שני עניינות שניתן לפרשו לאיסור ולהיתר. אבל מקום שדרכן שאין קוראים חרם סתם אלא לחרמי בדק הבית בלבד, שם הדפיס נדרו בהם אסור, ואמר שם באותו מקום, הרי אין פירות אלו עליי חרם, הרי זה אסור באכילת הפירות, אף אם טוען שנתכוון בליבו לחרמי הכהנים, שהנודר בהם מותר, משום שדברים שבלב אינם דברים. וכן אם היה דרכן שאין קוראים חרם סתם אלא לחרמי כהנים, הרי אף אם אומר שכוונתו בליבו הייתה לחרמי בדק הבית, שהנודר בהם אסור, הרי זה מותר באכילת הפירות. וכן כל כיוצא בזה, שאם נקט בלשון המשתמעת באופן כללי לשתי פנים, אך אנשי המקום שנדר בו אין משתמשים בה אלא באחד האופנים, לאיסור או להיתר, הרי הדבר הקובע הוא אופן השימוש בלשון זו באותו מקום. דהכלל הוא שאין הולכים בנדרים, אלא אחר לשון אנשי אותו המקום באותו הזמן. הלכה י' ב' הנודר בחרם, שאמר הרי פירות אלו עליי כחרם, ואחר כך אמר לא היה בליבי אלא לחרמו של ים שהיה מכמורת, רשת שדגים בדגים מן הים, וכן אם נדר בקורבן, שאמר על הפירות הרן עליי כקורבן, ולאחר מכן אמר שלא היה בליבי לקורבנות המזבח, אלא בקורבנות המלכים, מתנות הניתנים למלכים שגם הם נקראים בשם קורבנות, וכן אם אמר לחברו, הרי עצמי אסור עליך כקורבן, ולאחר מכן אמר, לא היה בליבי לאסור את עצמי עליך, אלא לאוסרו, דיינו לאסור את חברו, בעצם שהנחתי לי בביתי להיות נודר בו דרך שחוק. דיינו שהאדם הניח עצם בביתו, למטרה זו, לומר לאנשים דרך שחוק, קרי עצמי אסור עליך, שיחשבו שהוא אוסר את עצמו עליהם בהנאה, כאשר מטרתו היא רק לאסור עליהם בהנאה את אותה עצם, שאין לדבר שום משמעות אלא משחק באלמה. וכן אם נדר שלא תהנה לו אשתו, שלאשתו יהיה אסור ליהנות ממנו. ואמר, לא היה בליבי לאסור את הנאתי מאשתי הנוכחית, אלא מאשתי הראשונה שכבר גרשתיה, וכן כל כיוצא באילו הדברים, שמשמע לכל העם איסור, שכאשר הוא אוסר על אשתו ליהנות ממנו, הרי כל האנשים מבינים מדבריו, שאוסר על אשתו הנוכחית ליהנות ממנו. וכך כאשר הוא אומר שהפירות יהיו כחרם, אף אחד לא יחשוב שיתכוון שהפירות יהיו כרשת שדגים בדגים, וכן בשאר הדברים, אלא שהוא אומר, לא נתכוונתי אלא לכך ולכך, לדבר שאין משמעותו נדר, הרי למעשה אין נדרו חל כלל, שהרי המשמעות הלשונית של חרם כוללת בתוכה גם את רשתות הדגים, וגם במקום זה הדייג מכנה את רשת הדגים שלו בשם חרם, וכך גם בכל הדברים האחרים, אלא שכאשר האדם נודר שהפירות יהיו כחרם, האנשים מבינים שכוונתו לאיסור, אך באם הוא מסביר שבכוונתו לחרמי הדייגים, הרי אין כאן משום דברים שבלב ונדרו לא חל כלל. ולפיכך הדין הוא שאם היה נודר תלמיד חכם, הרי זה מותר ואין צריך אפילו שאלה לחכם. ואם היה נודר עם הארץ, מרין בעיניו שזה נדר ושהוא אסור, ופותחים לו פתח ממקום אחר, דהיינו שמוצאים לו סיבה אחרת להתיר לו את אותו דבר שאסר על עצמו, וכך מתירין לו אותו. וזאת כדי שלא יבוא עם הארץ לזלזל בחומרת הנדרים, גם במקרים של נדרים אמיתיים שהנדר חל בהם. ובין שהיה נודר תלמיד חכם או עם הארץ גוערין בהן, ומלמדין אותן שלא ינהגו מנהג זה בנדרים, ולא יהיו נודרין דרך שחוק ועיתול, שכמובן בכל המקרים הללו, כאשר הוא נודר שדבר מסוים יהיה עליו כחרם, והוא מתכוון לרשתות הדייגים, או בקורבן והוא מתכוון למתנות המלכים, וכך בכל שאר הדברים, הרי זהו נדר דרך שחוק ועיתול, ודבר זה עלול לגרום לאנשים לזלזל בחומרתם של הנדרים. הלכה י' ג' וכן האומר לאשתו, הרי את עליי כאימי, האסורה עליי מדין הריות, או האומר פירות אלו עליי כבשר חזיר, האסור באכילה, שאין כאן נדר כמו שביארנו בפרק הראשון, שאי אפשר להדפיס נדר, אלא בדבר שהוא עצמו יכול לבוא בנדר, ולא בהריות ובמאכלות אסורות, שאסורות משמיים ולא ניתן לאוסרם על ידי נדר. הרי מכיוון שאין הנדר חל כלל, באם היה אומר את הנדר תלמיד חכם, אינו צריך שאלה לחכם שיתיר לו את נדרו, מכיוון שאין כאן נדר כלל. ואם היה עם הארץ, שלא יודע להבדיל בין המדפיס את נדרו בבשר חזיר או בקורבן, ואם יתירו לו הוא עלול לזלזל בנדרים, הרי צריך שאלה לחכם, ומרין בעיניו כאילו שאשתו אסורה מכוח נדרו, ושאותן הפירות אסורין עליו, ולאחר מכן פותחין לו פתח ממקום אחר, שמוצאים סיבה כלשהי להתיר לו את הנדר, וכך מתירין לו את נדרו, ועושים זאת כדי שלא ינהגו עמי הארצות קלות ראש בנדרים. ומכאן עד סיום הפרק מבאר הרמב״ם את דיני ההפקר, שהרמב״ם מחדש שהרי הוא כמו נדר. הלכה י' ההפקר, אף על פי שאינו נדר, דכאשר האדם מפקיר חפץ מסוים, הרי יש כאן בראש ובראשונה פעולה ממונית, שהוא מוציא את החפץ מבעלותו, והוא הופך את החפץ להפקר, שאיננו שייך לאף אחד, ולא פעולה של אסירת דבר על עצמו בנדר, ולפיכך, לדוגמה, אין אדם יכול להפקיר לעניים בלבד, שהרי כאשר הוא מפקיר, הוא מוציא את החפץ מרשותו ובעלותו, וכל אחד יכול לזכות בו, מכל מקום הרי הוא כמו נדר שאסור לו לחזור בו. דהיינו שמעבר לפעולה הממונית של הוצאת החפץ מבעלותו, הרי כאשר הוא אמר שחפץ זה יהיה הפקר, יש בדבר גם משום נדר שאותו חפץ יהיה הפקר, ובאם הוא חוזר בו מהפקרתו, הרי הוא עובר על הלב שלא יחל דברו, ומבטל את העשה של מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר דיברת בפיך. ומהו ההפקר? הוא שיאמר אדם, נכסים אלו הפקר לכל, וההפקר חל בין במיטלטלין, בין בקרקעות. והחידוש הוא שמבואר בירושלמי, שמקורו של דין ההפקר הוא משמיטה, שנאמר בתורה והשביעית תשמטנה ונטשתה. שהמילה ונטשתה היא מיותרת, שהרי לעניין השמיטה כבר נאמר והשביעית תשמטנה. אלא אנו לומדים מכאן, יש לך נטישה אחרת שהיא כזו, ואיזו היא זו הפקר. ואם כן, היה מקום לומר שכשם שהשמיטה היא רק בקרקעות, כך גם ההפקר, ולפיכך מבאר הרמב״ם שההפקר נוהג גם במטלטלין, שאף שמקורו הוא בשמיטה, הרי לעניין ההפקר אין מקום לחלק בין קרקע למטלטלין. וכיצד דין ההפקר? דהיינו מהו דין החפץ לאחר שהפקירו, כל הקודם וזכה בו קנה הוא לעצמו ונעשה שלו, ואפילו זה שהפקירו, דינו בו כדין כל אדם, שאם קדם וזכה בו, קנאו. דהפקר אינו שייך לאף אחד, וכל אדם יכול לזכות בו, ובכלל זה גם אותו אדם שהחפץ היה שלו קודם לכן. דאף שהרמב״ם כתב שההפקר דינו כנדר, ואסור לו לאדם להתחרט מנדרו, הרי משמעות הדברים היא, שבאם האדם לא עושה קניין מחודש בחפץ שהפקירו, אלא סתם כך חוזר בו מדבריו שהחפץ הוא הפקר, ואינו מאפשר לאנשים אחרים לזכות בו, הרי בכך הוא עובר על נדרו. אך באם הוא עושה בחפץ קניין חדש, ובכך הוא זוכה בו, אין כאן משום ביטול נדרו, שהנדר היה שהחפץ מופקר לכל, וכך באמת הוא עשה עם החפץ, אלא שהמפקיר עצמו הוא ככל האנשים, ולפיכך יכול הוא לזכות בחפץ. הלכת את וו, המפקיר את החפץ רק לעניים אבל לא לעשירים אינו הפקר, שההפקר לא חל כלל עד שיפקיר לכל כשמיטה. כאמור שהמקור להפקר בתורה הוא מדין השמיטה, וכשם שהשמיטה היא הן לעניים והן לעשירים, כך גם צריך להיות ההפקר. והמפקיר את עבדיו הכנעניים, הרי העבדים הגדולים קנו עצמן, שהרי יש להם דעת וכוח לזכות בעצמם, כפי שהם יכולים לזכות בכל חפץ. ומכיוון שלאחר הפקרתו של האדון, הם לא שייכים לאף אחד, הרי הם קודמים לכל אדם לזכות בעצמם, ואילו העבדים הקטנים, כיוון שאין להם דעת לזכות בעצמם, הרי כל הקודם והחזיק בהן זכה, כפי שהדין הוא בשאר המטלטלין שהופקרו. ואף שחכמים תקנו שיש זכייה לקטן מפני דרכי שלום, הרי במקרה זה לא תקנו, מפני שאין הקטן מודע לאפשרות לזכות בעצמו, ולפיכך הוא לא יבוא לריב עם הזוכה בו. הלכת את זין, המפקיר את הקרקע, כל הקודם והחזיק בזכה, כאמור שההפקר חלף על הקרקעות. ומדין תורה שאפילו הפקיר בפני אדם אחד הרי זה הפקר, והרוס עובר שאפילו הפקיר בינו לבין עצמו הרי זה הפקר. ומכוח הפקר זה הרי הוא נפטר מן המעשרות כמו שהתבאר במקומו בהלכות תרומות, ומבואר בירושלמי שהדבר נלמד מהכתוב בפרשת ראה, הוא בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, ממה שיש לך ואין לו אתה חייב ליתן לו, יצא הפקר שידך וידו שווים בו. ולפיכך, אף אם המפקיר שב וזכה בפירות, אין הוא חייב להפריש מהם העשרות. אבל מדברי סופרים, מדרבנן, אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלושה, כדי שיהיה אחד מהשלושה זוכה אם רצה, והשניים מעידים על כך שזכה. דיינו שחכמים חששו שהאדם יפקיר את שדהו כדי לפותרה מהמעשרות, ותכף לאחר כך יזכה בה, ולפיכך תקנו שיפקיר בפני שלושה, שאז לא יוכל להיפטר בדרך זו בקלות מן המעשרות, שהרי אם יפקיר את שדהו, הוא יכול להפסיד כליל את הפירות, שהאחד יזכה בה, יהיו לו אף עדים על כך. והראש כתב שלפי זה במקום שאין שייך החשש, כגון שמפקיר את בהמתו, אין צריך להפקירה בפני שלושה. דין נוסף, ואומר הרי זה הפקר וזה, שהפקיר חפץ מסוים ואחר כך אמר על חפץ אחר וזה, הרי הדבר השני ספק הפקר, שהגמרא בנדרים מסתפקת האם יש יד להפקר. ומכיוון שלא אמר בפה מלא על השני שיהיה הפקר, יש להסתפק האם ההפקר חל עליו, וכפי שהדין בנדר שיש יד לנדר. ואם כן, הדין יהיה שאי אפשר יהיה להוציא ממנו את הממון מספק, אך הוא לא ייפטר מן המעשרות דספיקה דאורייתא לחומרה. ואם אמר על הדבר השני וזה כמו זה, או שאמר וגם זה, הרי בכך הוא התפיס בצורה ברורה את החפץ השני בראשון, ויהיה הפקר ודאי. הלכה יוזיין, המפקיר את שדהו ולא זכה באדם, כל שלושה ימים הראשונים משעה שהפקיר יכול לחזור בו, מכיוון שנתגלתה דעתו שמעולם לא גמר בדעתו להפקר גמור, הרי הוא יכול לחזור בו וכאילו לא הפקיר כלל, ויהיו הפירות חייבים במעשרות. אך לאחר שלושה ימים שוב אינו יכול לחזור בו, וזוהי תקנת חכמים משום שלאחר שלושה ימים כבר התפרסם שהפקיר את נכסיו, והאנשים עלולים לזכות בנכסיו, ללא שידעו שחזר בו, והדבר עלול להביא למכשול שיכלו מנכסיו ללא מעשר. אלא אם כן קדם וזכה בה, ראו כזוכה מן ההפקר בין הוא בין אחר, שאינו יכול לחזור בו ממה שהפקיר תחילה את השדה, אך גם הוא ככל אדם אחר יכול לזכות בשדה מן ההפקר. הלכה י"ח, האומר שדה זו מופקרת ליום אחד, או לשבת אחת, לשבוע אחד, או לחודש אחד, או לשנה אחת, או לשבוע אחד, לשבע שנים, הרי עד שלא זכה בה הוא או אחר, יכול לחזור בו אף לאחר שלושה ימים, ורק מי שזכה בה בין הוא בין אחר אינו יכול לחזור בו. ומפני מה יש לו לחזור כאן כשיפקיר שדהו לזמן, אף לאחר שלושה ימים עד שיזכו בה האחרים, בניגוד למבואר בהלכה הקודמת, המפקיר שדהו סתם, הרי לאחר שלושה ימים אינו יכול לחזור בו, מחשש שיגרום לתקלה לאחרים שיזכו בה, הרי זהו מפני שזה דבר שאינו מצוי הוא, שאין אדם בדרך כלל מפקיר לזמן קצוב, והכלל הוא שדבר שאינו מצוי לא גזרו בו חכמים. הלכה יוטה, דבר המופקר שבה אחד הוא שמרו, והיה מביט בו ומשמרו שלא יתלנו אדם, לא קנה הוא בהבטה, אלא עד שיגביו, שעושה בחפץ קניין הגבה, אם היה הדבר המופקר מטלטלין, או אם הדבר המופקר הוא קרקע, הוא איננו קונה אותה עד שיחזיק בקרקע, שיעשה בקרקע קניין חזקה, שזהו על ידי שנועל או גודר או פורץ כלשהו בשדה, כדרך שקונין הלקוחות. דהיינו שכשם שכאשר אדם רוצה לקנות חפץ מחברו, אין הוא קונה הוא בהבטה, אלא בהגבהה או בקניינים דומים במטלטלין, או בקרקע, בחזקה, בכסף או בשטר, כך הוא הדבר אף בהפקר, שאין הוא נקנה בהבטה, אלא רק בהגבהת המטלטלין, או בחזקה בקרקע, שבנוגע להפקר אין שייכים קנייני כסף ושטר. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.